הוא באמת רוצה את זה לדונה, אבל ראשי אנשים מהם, אני לא זאת... והיא צליחה. אשר ינון ומחות למרקה שאומר על הפעבדוי של אבותיו. זה מעניין שהם ידעו את זה, נכון? מה? אז הם רצו, רצו, אבל המודיעין הגיע אליהם. ועיקר אחי של דוד ואמר אליו, חי אדוני, כי אשר אתה בתו בעיני, צאתך בו אחייתי במחנה, כי לא מצאתי בך רעם יום באחר עד היום הזה. ובעיני הסרנים לא טובת, ואתה שוב מלך בשלום ולא תעשה רע בעיני סרנים לפלישתים. אז דוד מנסה להילחם, ואומר דוד אלחיש, כי מה עשיתי ומה מצאתי בעבדך מיום שראיתי לפניך עד היום הזה? כי לא אבוא ונלחמתי באויבי אדוני המלך. זה פסוק שכולו לא יכול להיות נכון. לא יכול להיות שדוד רוצה להרוג חיילים ישראלים כשהוא מתייצב לצד האויב פלישתי. ואומר אלחיש ואומר אל דוד, ידעתי כי טוב אתה בעיני כמלאך אלוהים. גם בעינינו טוב. אך שרי פלישתי אמרו לו, אלא אם אין מלחמה, ואתה אשכם בבוקר עבדי אדונך שבאו איתך, והשכמתי בבוקר ואור אליכם ולכו, ואשכם דוד ובאנשי אליכם בבוקר לשאול איך פלישתים ופלישתים עלו ישראל. מה קרה פה? שימו לב. בכל הפרק הזה. דוד בלית ברירה בורח לפלשת. אתה אספה יום אחד ביד שאול. בלית ברירה הוא בורח לפלשת. הבריחה לפלשת היא מעשה, א' לא צפוי, ב' מסוכן, ג' מעשה שהמחיר שלו צריך להיות יקר וכבד מאוד. איך? אם דוד מצליח לעבוד על החיש עד רמה, בסדר, סתם איך פלשתים לא קנו את זה. אבל הוא הצליח לעבוד על החיש, שהוא משתף פעולה איתו. הוא הצליח לגרום להחיש לבטוח בו שהוא הולך לקו מול ישראל. מה חושבים בישראל על הצד הזה? מה האדם הישראלי הפשוט חושב? הרי דוד צריך להיות מלך, הוא לא ישלח ידו עם שיחשם בשאול, זה הבנו. אבל יש לו תפקיד, הוא לא צריך להיות מלך. אתה יכול להגיד, לא אכפת לי מאף אחד שיחשבו איך שאני רע. יש ויתם נקיים מאשר מישראל, בסדר, באופן אישי יכולים להיות מצבים ואנשים שהם רוצים שיחשבו עליהם דברים רעים, או בשביל להימצא, בשביל לשרוד, הם מוכנים שיחשבו עליהם דברים רעים מאוד. אבל דוד עושה פה צעד שמבחינת המחשבה, איך תצמח פה מלכות? איך תחזור? אם אחי שבין שאתה בוגד, למה שישראל יחשבו שאתה בוגדים? שיבוא היום, ושוב תשוב. השאלה גדולה, רק מה דוד אומר? אין לי ברירה. דוד אומר, הברירה שלי לא לעזוב את ארץ ישראל, או... ללכת לפלישתים, לעזוב את ארץ ישראל, הוא לא יעזוב, כי גרשוני מסתפר בנחלת השם, אמור לך עבוד אלוהים אחרים. בשבילי לעזוב את ארץ ישראל, זה ממש לעבוד אלוהים אחרים. זה לא יהיה, נקודה. אין לי ברירה, כי ביכול אלוקים דחף אותי למקום הזה, וצו אלוקי, אין ברירה, הוא כפייה אלוקית. כפייה אלוקית, אתה יודע, כשאני מתלבט בין כמה אופציות, מי יודע אם באמת הכרעתי את האופציה הנכונה. אבל כשאלוקים סגר אותי מכל הכיוונים, ישיר רק מוצא אחד, אז זה קצת פוגע ב... תחושה שאני בחרתי, אבל זה מרגיע מאוד, אלוקים איתך, ככה דוד הולך לפלישתים, מסובך מאוד, פתאום יש ממש הרמה להנחתה, פתאום יש איזה אירוע שהוא נופל כפרי בשל, זה כזאת סייעתא דשמיא, אתם יודעים? אתה יודע, לפעמים אתה רואה איך העסק מסתבך ומסתבך ומסתבך ומסתבך, ואתה מגייס עוצמות של אמונה בציפורניים, אתה נאחז בקיר ואתה אומר, אלוקים, כמה שאתה מסתתר, אני מאמין שאתה מוביל. ואז פתאום קורה משהו שמסביר את הכל. פתאום בא משהו ואומר, מסביר לך למה האמנת, איך לא היית טיפש באמת. איך החשבון האלוקים מוליך את הכל לקראת איזה פתרון כל כך מוצלח, וזה פרק כ"ט. אתה אומר לכם איזה יופי, למה אני הלכתי... הרי הקרב הוא אבוד ויש רק פתרון אחד. הקרב הוא אבוד לרעת ישראל, הקרב הוא אבוד. יש פתרון אחד, הפתרון שסרני פלישתים כל כך פחדים ממנו. שדוד והאנשה נמצאים, גייס חמישי, או בעורף האויב, או במקום תנועת מלקחיים, בשני הכיוונים. הם נמצאים בתוך המחנה, אז אם דיברנו על מכונות יריעה מיוחדות, אז בטוח שמתוך האויב הם יכולים לפגוע בקשתים האלה, ואומרים בקשת, לא צריך לרד לטכניקה, זה ברור שהכל יורד, מתלבש כמו גופה על היד. דוד, אנשים אומרים, עכשיו אנחנו מבינים, איזה יופי, למה אלוקים דרבת מפלשת? ואיך? איך אומרים הפיוטים, ממכה עצמה מתקן רתיעה, איך אתם יכולים? יקדים תרופה למכה, נכון? תארו לכם שאחי שהיה לוקח את זה, דוד היה מצטרף לקרב, והוא היה משה את ישראל. מה שסרני פלישתים אומרים, נכון? מה שסרני פלישתים אומרים? במה יתרצה זה אל אדונה, אבל הוא בראשי אנשים מהם. במה התרצה עבד על אדמם? זו ההזדמנות שלו, זו הזדמנות אמיתית. זו הזדמנות שסייעה ותשמעי. ופתאום הסייעה נשמעה נעלמת. פתאום חבל ששנא פלישתים וחשבו, אני יכול להגיד, כל היה טוב, רק אם משהו קטן היה קורה. אבל אם משהו קטן הזה לא קורה, אז הוא לא קורה. אז הוא לא קורה, יש פה איזה ניסיון גדול, תביעה מאוד עליונה של דוד. דוד לא מבין למה כל זה היה. פתאום זרח אור, פתאום נצנץ אור באופק, והקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שתמיד אלוקים איתנו, הרבה פעמים לא רואים את זה. לא רואים את זה, אנחנו מלכים בחושך, ואנחנו מאמינים, בסדר, זה חשוב מאוד גם. אנחנו רוצים גם לראות זה בעיניים, אנחנו רוצים גם שהשמש תראה לנו במלוא עוזה. ופתאום זה קורה, וזה היה מספיק הכל, וזה כאילו נפל שטות. כאילו נפל שטות. אני מתכוון לפסוק י"ד בעיקר, וישכם דוד ובן אחי הלך בבוקר לשאול את חיצור תשימנו ישראל. וישכם, זה נכון שאחי שמר לו את זה בפסוק י"ד, אבל דוד מבצע. וישכם דוד ובן אחי הלך בבוקר, זה פסוק בעייתי מאוד. מה דוד היה צריך לעשות, תודה רבה, מה דוד היה צריך לעשות? מה אני הייתי עושה במקום דוד? יש קרב בין מלכות ישראל לפלשת. הקרב הזה, מלכות ישראל נתונה פתיחה של הקרבי שהולכים להפסיד. אני חשבתי להיות מתוך המחנה לתקוף את פליטים. לקחו לי את זה. איך דוד חוזר לציקלג? זו השאלה. הוא קם על הבוקר, על הבוקר, השכם, תמיד כשאתו בהשכם, נכון, והשכם אברהם בבוקר, יחלות חמורו, זריזים, השכם למצוות, זה... תמיד כשאתו בהשכם, זה בוער לך משהו, או שבער לך משהו קורה עליה, או שבוער לך... יכול להיות שאתה משכים בלי זה, כשכתוב אתה נכון להשכם, כתוב ההשכם בלק בלעם בבוקר, גם כן, ושעים מקדימים לעבור. זה איזה מין משהו שאתה לחוץ אליו, רוצה אותו, אתה... מתי אתה משכים בבוקר? כש... חיכית על היום הזה, זה היום שקיווית וציפית, סוף סוף הוא מגיע לך סבלנות עוד להיות במיטה חצי דקה. ודוד מקפה את כולם ורץ, זה באמת שאלה ברמה הפשוטה. דוד מפקיר את צבא ישראל. דוד היה צריך לזוז הצידה, לחבור לשאול, למשל, פתרון אחד. פתרון שני, להשכיב מערב לפלישתים באיזשהו צד. יש לו 600 לוחמים, 600 לוחמים מקצועיים. הכל בהפתעה. הוא היה יכול לעשות הרבה דברים. דוד קרב שנהרגים בו בסופו של דבר אלפים רבים. ודוד בורח, מה אתה בורח? מה אתה בורח? ואני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. צריך להיות הרבה עומק בשבילה, היא מאוד פשוטה. הוא בורח כי השם לא רוצה אותו שם. כי אם השם היה רוצה אותו שם, אז מה? השני פלישתים לא אומרים את זה. אז אני ננעל על הבנה שלי את המציאות. הקדוש ברוך הוא אומר לי לא. אבל זה היה כל כך נחמד אם הייתי צודק, אז אני מנסה להציל למחצה שלי של אביה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אעזור לשאול. איך אני יודע אם הוא היה רוצה שאני אעזור לשאול? הייתי כמה. שני פלישתים, כמו שהצלחתי לעבוד על אחיש. ככה אחיש, אחיש הרי הוא ימות עצמתית, זה לא שני פלישתים צועקים עליו, זה לא כך פשוט. הוא מלך, הוא תופס עמדה שם במחנה הפלישתי. אם הוא מתקפס, יד נשמע שהוא יתקפל. המשיחיות הזאת של דוד נמשכת כל הזמן, היכולת להאמין באלוקים כפי משהו מתגלה מתוך המציאות, זה התבטלות גמורה של אדם, זה יכול להיות התבטלות מסוכנת, פסיבית של מחיקת האישיות, של אני לא עושה כלום רק, דוד הוא לא פוגע מזה, דוד הוא יוזם ומקדם ולוחם ומנסה לשנות ולהכריע ולמד בני יהודה קשת, לא כתוב בשום פסוק שצריך ללמוד, בשום פסוק בתורה שיש מצווה ללמוד קשת, נכון? אבל אם הקדוש ברוך הוא מכריע שצריך ללמוד קשת, שצריך ללמוד קשת, נכון? לא כתוב בשום מקום בפסוק, בתורה, שצריך להיות חיילים טובים. ולמרות זאת, אנשי התנ"ך הם חיילים טובים. נכון, זה בזבוז זמן וביטול תורה. אתם יודעים שהם הרגו כל כך הרבה זה שכל הגיבורים של דוד וכל הצבאות של דוד, זה המון ביטול תורה. נכון, אם אתה רוצה ללמוד תורה. אז לא, הגויים שהתעסקו עם ברזל, מה לאומה קדושה להתעסק עם ברזל ועם קשת? אתם מכירים את הברזל בתורה? איפה כתוב ברזל בתורה? ארץ אשר אבניה ברזל. ברזל במובן של נשק, אני מכירים. לא כתוב. אלא מה, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהוא בתוך המציאות, שהוא מדבר עלינו. ואם עכשיו הדרך להגיד תמיד, התורה זה הלב. תמיד, בלי תורה אין שום דבר. אבל לב הוא לא מונח פה על השולחן כדי שיסתכלו עליו, נכון? לב צריך ידיים ורגליים וריאות ומוח ופה. ואת כל שאר הדברים כדי שהלב יפה. ברור שהתורה זה החיים שלנו. אני מתוך שאתה רואה החיים שלנו, צריך להקשיב, צריך לדעת להקשיב, נכון? הרב זה צריך לשאת באורות, הרבה פעמים כותב את זה. שעכשיו, החרב זה העת. וכמו שלא כתוב בשום מקום בתורה, תמיד חרב. אז ככה לא כתוב תמיד מת. אתה צריך, כמו את הברזל, מי גילו את הברזל? בתקופת הברזל גילו את הברזל. לאט לאט האנושות גילתה את החומר הזה, ששינה את פני כל ההיסטוריה. שלהיפגש עם הרבה דברים נעים יותר נעים פחות, להיפגש עם ברזל, שמישהו חישל אותו והעניק לו צורה חותכת, זו פגישה בלתי הפיכה, וזה שינה את הנתונים, ולכן כשעם ישראל בא, אברהם אבינו משתמש ברזל, אברהם אבינו היה לו גדוד, את הגדוד הזה, באנו כמה פעמים על אברהם אבינו. זה לא... בהפסקת צהריים חמש דקות, אני ככה מנסים לגרד עם החרבות. עם ישראל, למה עם ישראל לשקיע נכון, אנחנו יודעים תמיד שגדולי תלמידי החכמים הם יהיו גדולי הלוחמים. הירא ורך הלבב, מהירות שבידו. זה לא יגיד תהילים ואחרי שקפוץ לו מהיד, ברור שהוא יגיד תהילים, דוד ודאי מה. אבל הידיעה הזאת, עכשיו הידיעה, עכשיו, המסקנה של דוד, למד מיודע קשת זה פה, זה קינת דוד על שאול. המסקנה של דוד, זה למד מיודע קשת, עכשיו זו המצווה של דוד. איפה כתובה המצווה הזאת? איפה אלה כתובה? אם הפסדנו בקרב עם קשת, מהקשתים האלה, אז עכשיו מצוות עשה שלנו, ככה שם יש מגילה בעולם. אז הם הולכים להיות אנשי הברזל הכי מקצוענים שבעולם. זאת אומרת, אנשי הלוחמה. ואם עכשיו הלחימה תהיה עת, כמו שאנחנו קטן בזמן, עת, או שלא נכתוב, כתוב, צפון. אז אנחנו נדרשים להיות אנשי העת, או אנשי המקלדת, אבל זה לא משנה, היום. הכי מקצוענים שבעולם, ואם הלחימה תהיה הייטק, אז יהיה אנשי הייטק, זה לא משנה בכלל. לא תמיד מישהו יקבע לכך שעכשיו הלחימה היא להיות זמרים, נכון? היום הזמרים סוחפים הרבה הרבה מאמצים, עכשיו אתה צריך להיות זמר. בסדר, לא כל מה שיש לו רייטינג גבוה, סימן שזה מה שמנצח באמת. אבל החרב או העת הם דברים שהם, שתלמידי החכמים מזהים באופן מאוד מאוד פשוט. דווקא מתוך האמונה הגדולה שלהם באלוקיות של העולם. בנוכחות שאתם ברוך בתוך החיים, וביכולת שלנו להקשיב ולשמוע ולהקל את זה ולקיים את בעשה. אז אני חוזר פה לדוד. זה היה נראה, השגחה כזאת גדולה, זה היה נראה וזה נראה בפערים חיים. וואי, איך זה זורם? אני עכשיו יכול, במה יתרצה עבד אל אדונה, במה יתרצה זה אל אדונה, בראשי הנשימה, יש עוד סיכוי. את הסיכוי הגדול לעשות את זה, בתור שטול, בתור מחלם פלישתי מפסדתי, אז אני אשבור קילומטר ימינה, וברגע הנכון פתאום יגיח מהעורף, מהאגפים, במקום שאף אחד לא חשב עליו. אל תשכחו שכנראה המדים של דוד הם מדים אותו של גד, זה יבדל חלק מהלוחמים. בוודאי הם יכולים לעשות עצמם נעלמים מהאופק, ואז נחזור בלופ מכיוון אחר. אבל דוד לא, דוד תשכים בבוא ככה, אז נגמר. המלחמה נתפשטת שם. צבא ישראל. יוקה באופן טוטלי, וימותו כל אנשיו, אני רואה בפרק הזה, ודוד נעלם, דוד נעלם, כי דוד אמר שאמר לי לא יופי. זה ביטחון עצמי שיש רק למשיח. ביטחון עצמי לא באגו שלו. ביטחון שהשם באמת דיבר אליי, שנודע לפרש מה הוא רוצה ממני. למשיח או לדורות של משיח. אם השם היה רוצה אותי פה, אז הוא היה עוזר לי. ואם השם גרם לסרנים, זה משהו שהוא טבעי לחלוטין, אין פה שום הסבר מטאפיזי. לא קרה פה שום נס במה שהסרנים פתאום עלו על התרגיל מה שאחיש לא עלה על התרגיל. שימו למה קורה פה. יש פה משהו מסובך מאוד, זה הרבה יותר מורכב. אחיש גם היה יכול לא להאמין לי, נכון? ואז מה היה קורה? הייתי נשאר בציקלג. אחיש היה יכול לא להאמין לי. אחיש האמין לי, ולקח אותי עד לשם, והסרנים לא מאמינים, והאחיש מקבל קצת הסרנים. הוא מיד נעלם. מיד נעלם זה אומר שלא רק שפספסתי את ההזדמנות לחזור לישראל, לא רק שפספסתי את ההזדמנות להצדיק את הבריחה שלי אל פלישתים, לא רק שפספסתי את ההזדמנות להקוד בפלישתים ולעזור לשאול, אלא גם שסתם שלושה הם הפקעתי את סקלד. כל הדרך הלוך, כל ההמתנה וכל הדרך הזו. הם מאוד משכימים בבוקר, כי סקלד מופקרת. צקלג זעיר בדרום נחלת פלשת, עם אפשר כוז נחלת, דרום גבול הפלשת, ממול המדבר, ממול שוסי המדבר. העורף הפלשתי לא מוגן עכשיו, הוא מוגן בצורה מאוד מאוד חלשה בעקבות זה שצבאות פלשתים עלו לקרב. למעלה, אתה מפקרת, הם באים בדערה וכשהם יגיעו הביתה הם יגלו שבהחלט היו להם סיבות גדולות מאוד לדאוג, דאגה עמוקה בינתיים מה קרה. אז זה בכלל סתם, זה נראה הכל סתמי. זה נראה הכל סתמי, זה אי אפשר לקבל את הסתם הזה כשאתה עובר הרבה מאורות והכל נראה לך סתם, וסתם אתה נפגע וסתם לא מצליח את הדברים, וסתם העסק נהרס, וסתם וסתם וסתם. אז הסכנה הכי גדולה שהסתם ינצח, נכון? בעצלתיים עמך המקרה. מי שקלו את הבית, הידיים נדלוף הבית. מה זה מקרה? מקרה זה מי שסבור ש... שהכל מקרה. מקרה. סוג מסוים, חזר מסביר את הפסוק הזה גם קצת אחרת, אבל בכל אופן נשאר פה עם ההסביר הזה בינתיים. יש פה תחושה, כל פרק הפתעת מערבב את דוד ואנשיו למקום שהכל סתם. הכל סתמי, הכל בלי משמעות. הכל בלי נשמה, הכל בלי ערך, הכל מגמה. למה אחיש אמית? יש שתי אפשרות, שאחיש לא יאמין, ולא יאמין להרוויח שום דבר מלחמה, אז אני אפסיד שום דבר. נשאר בבית בינתיים. אבל התרגיל הזה, שהוא כן מאמין לי, והם לא מאמינים לי, אז יצא לי קרח מכאן ומכאן. ולכן, החזרה הזאת הביתה מאוד 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 לא ברורה. כי היה מתבקש לנסות בכוח, התוכנית לא הצליחה, כמו סל התפוחים הזה של חפץ חיים. למשל המפורסם, שאם את כל הסל לא הצלחתי, לפחות אני אציל חלק מהתפוחים, נכון? כן, גם בתפוחים של החמיסיים, שאומרים שהמשל זה לא תמיד מצליח, נכון? כי אם התפוחים התחילו להתגלגל, אז כבר לא הקריירה שלך. יש מצבים שהמשל הזה כן נכון. בחיים, כשחלמת משהו ונשאר התפוח מתוך הסל, אתה בדרך כלל מחפש חלום אחר כבר. ולא מנסה להתנחם במעט שנותר. אבל פה הוא הפסיד הרבה. שוב, אז דוד לא מחכה שם באיזה פינה, וברור שאלוקים לא רוצה אותו. ברור שאלוקים לא רוצה, ברור שאלוקים די מתוך המציאות, למרות שאין לו מושג למה, למרות שהכל נראה כי המציאות היא זועקת, כביכול, לעיניים שיש בהם קצת עורלה, אלוקים לא היה פה. כביכול. סתם אחרי שימים לך, סתם עשרים ימים לך, סתם הפקרת את הבית שלך, סתם. וההשכמה הזאת ללכת בבוקר היא, הכל פה מתרחש לבוייתם של ישראל. הכל, הכל, הכל. איך דוד, כך חזן אומר דוד, זה אחד משני אנשים שנרמזו וחשו. שני אנשים שאמרו לא לחינם. על מה אמרו לא לחינם? על הדברים שמילים הכי 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 סתנים. זה מרדכי ודוד. אתם זוכרים רש"י מביא את זה. מרדכי שאסתר נבחרת על ידי המלך אחשוורוש. שזה מטורף, זה כמו אחת לא יודע מה, אחת לכמה, סיכוי אחד למיליון ובדיוק נפל עליה. וזה נראה הכי מטורף בעולם, הכי אכזרי בעולם, הכי לא הוגן שבעולם. איך צדקת זו נופלת למשכבו של אותו רשע. אבל תודה רבה, זה קורה. וזה קורה באופן כזה שאפשר להגיד, אני מאמין באשם, אבל מרדכי משנה את כל החיים, משנה את כל התוכניות. מרדכי אומר לא לחינם, זה הביטוי, לא לחינם. ומשהו פה טוב יצא, אז לא לחינם, אתה יכול להגיד לא לחינם, יהיה בסדר ולהמשיך בשלך. אבל מרדכי הוא לא כזה, מרדכי אומר לא לחינם, ויש מרדכי בשם המלך. מה זה ויש מרדכי בשם המלך? משהו נכנס לפוליטיקה הקטנה. שמיים וקטן בפרש מתלחשים, מה זה? זה כמו... שער המלך זה כמו מזנון הכנסת, זה כמו... זה לא... יש במגילות האלה, ציורים כאלה. מרדכי עם כל הפונפון יושב בישיבה מזרחית בשער המלך. זה לא עבד ככה. שער המלך זה הפרלמנטים שם, שער המלך זה הקליקות. יש להם טריגות, לפחים, למועצות, לדיונים. ככה שומעת בקטן יותר, שם לא שני חסרי שכל. זה היה שיחה כזאת, במקום ש... שלא אמורים למצוא שם אנשים, או דברים כאלה. מרדכי משנה את כל החיים שלו בעקבות מה שנראה. ברור שאלוקים נמצא במקום שאלוקים הכי הכי לא נראה. כאילו כולם יגידו, אין אלוקים. איך שקרה לאסתר הצדיקה, בדיוק הצדיקה הזאת אכלה אותה. איך יכול להיות? ומרדכי אומר בדיוק אותו דבר, בדיוק הצדיקה הזאת אכלה, אלוקים פה. אלוקים במקום שהכי לא הגיוני שהוא נמצא, אם הוא היה עובד לפי הגיון שלנו, אתה לא עובד לפי הגיון שלנו. ולכן מרדכי אומר, זה גאווה של ישראל, ככה הגמרא אומרת גם על דור. באמת זה על הארי ועל הדור. אבל הארי והדור זה רק... המקרה הראשון שאנחנו פוגשים את זה בדיוק, זה לכל אורך חייו של דוד. דוד אומר, לא לחינם, גם פה לא לחינם. אין לי מושג, זה מטורף, אבל זה לא לחינם. לא לחינם אחיש בטח בי וגרר אותי את כל הדרך עד הגלבוע, לא לחינם שם את בשביל לא רוצים אותי, לא לחינם אני לא יכול לעזור. לנסות להסביר הסבר בכוח, אבל זה צורך של האגו, של הגאווה האנושית, שלא יכול להיות שאני לא שולט בנתונים. אני חייב להבין מה קורה פה. וזה באמת התפקיד של השכל שלנו, להשתדל להתאמץ בכל הכוח, להבין מה קורה פה. אבל גם לדעת שלפעמים אתה לא יודע מה קורה פה. אתה לא יודע מה קורה, אבל אתה יודע שקורה פה. אתה לא יודע, אמירה לא יודע, אמירה מסוכנת, אתם מכירים איגרת תקנה, אני לא יודע. זה שאתה לא יודע, זה פרוש דבר, החלט אמירו, זה שטויות. לא לדעת זה להבין שיש פה משהו גדול ונשגה ונורא. אחד אומר, אני לא מבין בקבולה. אבל אתה לא מבין בקבולה, הצליל הוא לא מבין ולא חושב שמישהו צריך להבין, וזה מבין לא רלוונטי. לא להבין וחבל שאני לא מבין, לא להבין וכמה נורא זה שאני לא מבין, לא להבין ולדעת ש... יש איזו השלכה קשה על כל שיקולי הדעת שלי, זה שאני לא מבין. אז תעבוד קשה, זה לא לא מבין. תמיד אומר לכם, אני לא מבין, אבל השם לא רוצה אותי פה. השם רוצה שאני רוצה צקלג. השם רצה שאני שלושה ולא יבטי צקלג. והשם, כך, זה השם מבין. כל הארגון הזה זה לא בשביל לעזור לשאול, זה בשביל משהו יותר גדול. מה זה המשהו יותר גדול? אז החלוקה בין כפתי ללמי היא חלוקת המדפיס. אנחנו נטלים ממנה. באי בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי. אז הם מגלים. הם מגלים את מה שהתרחש כבר לפני כמה ימים. המלאקים פשטו אל נגב אל צקלג והכו צקלג וישרפו אותה באש. לא לחינם הם רצו דוד ואנשיו. המלאקים לא צריך היה יותר מדי מודיעין, נכון? כולם ידעו. שהצבא הפלישתי זז צפונה, כולם ידעו, זה לא היה קרב הפתח, זה היה גיוס המוני. פלישתים אומרים איך כתוב של מאות ולאלפים. כולם יודעים, וגם שוסי המדבר יודעים, גם השואלים שגרים בנקרות החול ומחפשים מתי אפשר לגנוב משהו, גם הם יודעים. הצבא הפלישתי זז צפונה, בדקו שכל העורף חשוף לחלוטין וזינקו. ומי הם פגעו בעיקר? אל נגב ואל צקלג. ויקו את צקלג וישרפו אותה באש. הם באים לצקלג ולצקלג, קודם כל שרופה כולה באש. וישבו את אנשים אשר בא מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, והנהגו והלכו לדרכם. אז אם ועוד דוד אנשי צקלג ביום שישי פתחנו סוגריים ואמרנו מה קרה. אנחנו יודעים את מה שדוד לא יודע, נכון? אתם יודעים שלא ימיתו איש. אבל דוד ואנשיו לא יודעים את זה. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר והנה שרופה באש. ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. איך הם יודעים שהם נשבו ולא נרצחו?
מגופות.
הם לא רוצים גופות. שזה לא מרגיע יותר מדי, נכון? שהגופות לא פה, אבל אני יודע מה פה מקום. מה יש לפלישתים לעשות עם, מה יש למלאקים לעשות עם הגופות? ואין מערכת יחסים חמודה בין... דוד והמלאקים. א', הם זוכרים מה שאול עשה להם, ניסה לעשות להם, וב', אנחנו זוכרים שמה דוד היה עושה כשהוא יושב באחיש. אני מדפדף לפרק כ"ז, פסוק ט', פסוק ח'. ויהיה דוד אנשיו בשביל הגשורי והגזרי והמלאקי, כי אין לשבור כך שמעולם, ברכה שהוא רדל את מצרים. ועיקר דוד את הארץ ולא יחיה איש ואישה ולקח צאן ומכה וחמורים ומלאים וגדים ואז שווה עוד אחיש. ופסוק א' י"א ואיש ואישה לא יחיה דוד להביא גת לאמור פן יגידו לנו לאמור כה עשה דוד לכל משפטו כל מי שיש על שדה פשוט. מהפסוקים הראשונים של פרק ל' אנחנו רואים אם היו יכולים לפשוט על כל פלשת, טוב, פלשת בטח אישור משמר אזרחי, קשישים, בני כמה, באיזה גיל מפסיקים לשרת בצבא? והתונה ביוון, הקדומה, האדם היה מפסיק להילחם כשהוא היה מ-65. היום מ-65 הוא יכול אולי... תבין שקצת ירדנו בכושר שלנו. גם בתורה זה כתוב, נכון? בין 20 שנה ועד... המניינים של כל יוצא צבא בישראל זה מגיל 20 עד 60. בגיל 60 הוא, כנראה הכושר שלו עולה, אומרים לו, עם כל הכבוד הגיעו צעירים ורוצים את המשרה שלו. ישאירו את המבוגרים, בקיצור, ישאירו את האלה שהם יודעים. אני מתכוון שמתחילת פרק למד רואים שהמלאקי מסתער על ציקלג, זה חשבון עם ציקלג. הוא לא פשט על כל שדות בפלשת, הוא לא הרס את כל הערים. הוא נוקם, נקמה, הוא מצפה, הוא רוצה שדוד יחזור, מה אתה שורף? מה תרוויח מזה שאתה שורף? זה נקמה. זה נקמה. כי איש ואישה לא יחיה דוד, נכון, דוד משמיד את החוות המעלקיות, את הכפרים המעלקים, את המעלים המעלקים, הוא לא יחיה איש להגיד אל, איך איש? הוא לא יכול לחסל את כולם. הוא לא יכול לחסל מישהו שהוא יצא לראות את הגמלים, בדיוק בהתקפה של דוד, הוא ראה את זה מרחק שלושה קילומטר. הוא לא יכול לחסל רועה צאן שהיה סליחה, שואב מים שהיה מרחק קילומטר מהמעל. דוד הוא כוח קטן ששואב לך מתוקף אחרי. הוא לא יכול לחסל מישהו שבדיוק חזר ממסע צייד, או מסע שוד, או מסע מסחר, והוא רואה את אמרות האבק עולים אחרי. או מישהו שחשבת שהרקת אותו ובעצם הוא רק פצוע. בודדים ודאי נשארו מההתקפות האלה בפרק אבזל של דוד על המלכים. וכשבא הרגע, הם נאספים, זה ודאי נקמה. למה הם לא הורגים אף אחד? זה ודאי נקמה. נקמה יותר גדולה זה לא להרוג. כמו שכולנו יודעים. דווקא לשבות. דוד יגיע, הכל שרוף. אין אף איש, אין אף אישה, אין אף ילד, אין אף נער, אין כלום. אין כלום. זה מה שדוד רואה בפסוק ג' ויבוא דוד אל השבי לעיר, הנה שרופה ויש. והם שהם, לא נותם, אין אף אחד. אינם, כן.
רב, שאלה, מאיפה בכלל יש את המלאקים האלה? הרי לפני כמה שנים כבר שאול...
לא יודע. שאול חיסל אותם, אתה אומר.
חוץ מהגג, ש... לא נראה לי תוך כמה שנים כבר... היו לו...
אני לא יודע מה להגיד לך. גם אחרי ששאול חיסל את המלאקים, נשארו המון המלאקים. המון המלאקים. מה פה? שאנחנו נראה שהקבוצה הזאת, שפשטה על ציקלג, היא קבוצה גדולה מאוד מאוד מאוד. נראה שיש שם כמה אלפים. זו קושייה מאוד גדולה בעיני. אני לא יודע, יכול להיות זה שבטים ש... נגבו על המלאק, כמו ששאול אמר לפעיני, ודו סורו, הנה המלאקי פנו שיחה עמו. זה יכול להיות שבטים כמו שרב חיים, שרב חיים פורסם על הרמב״ם הרי אומר של שבעת העמים, יש מצווה לא תחת כל השמה על המלאקי ועל שבעת העמים. על שבעת העממים, הרמב״ם אומר עבד זכרם, ועבד זכרם. על המלאק הוא לא כותב עבד זיכרון, למרות שעבד זיכרון, מבחינה גיאוגרפית, אנחנו לא יודעים לזהות היום מי שייך לגיון. אז ככה רב חיים מפורסם, רב חיים אומר שהמלאקי זה ישות רוחנית, ואם עם אחר מתנדב להיכנס תוך הנעליים שלו, אז הוא זוכה בתואר, אז החלויות של הדין קיים. נכון שרב חיים מתבסס בזה שפתאום יש המלאקים? יכול להיות שהמלאק, כמו ישראל, התחלק להרבה שבטים. אז גם במלאק יש הרבה שבטים, וששאול עיקר רק חלק מהשבטים. השאלה מאוד טובה מאיפה שם, אבל יש המלאקים, אותם ראינו כל הפרק הבזל, ושאול מקבל. ופה שוב, נראה בהמשך הפרק, שמדובר פה בקבוצה מאוד מאוד גדולה. לא כך פשוט בכלל. אז דוד בא ואין כלום. עכשיו הסתם הזה הוא, ואין אוכל יותר סתם. עכשיו לא סתם אחי שסחב אותי ולא עזרתי לאף אחד. בינתיים גם כל המשחק הסתמי הזה, כביכול, הסתמי הזה, כלום, ההזדמנות הענקית שפוספסה לעזור לשאול, בסוף מה יצא? הם חזרו מיד, אולי הם עוד יצליחו להציל משהו, הם פחדו, אולי הם נדאוג שהם תבוא מתקפה, הם יבואו להציל, אבל גם זה פספסנו. היה להם זמן למלאקים בשקט. אתם יודעים מה זה בגלבוע ברגל? עם כל הכושר הקופני זה לוקח. הרבה זמן לוקח, לחצות כל עמק ישראל, אחרי זה כל ודיארה, לרדת למטה, הכל ברגל. זה לוקח הרבה זמן, ולמלאקים היה כוח זמן לשרוף את כולם, לשבות את כולם, כלום, לא מצאו אפילו אחד. אז מה עושים? וישא דוד ועם השמיטו את כולם, והם דיכו עד אשר אין להם כוח לבכות. זה מה שעושים? כשיש צרה, ככה כתוב. למה צריך לכתוב את זה יותר? כל ילד קטן יודע את זה. אבל ילד גדול לא יודע את זה, זה הבעיה. ילד גדול חושב שהוא צריך להיות חזק. אני צריך להיות חזק, כשהוא להיות חזק צריך לבכות. הדבר הראשון שהם אמרו, עשו את זה בזבזו זמן. היה צריך להסתער, לראות מה יהיה. קודם כל בזבזו זמן. וישא דוד והעם אשר איתו את כולם ויבכו. היום אין דבר כזה. גם בשואה, במעצמים הכי מטורפים. אין, פסוק כמו דוד, יש הרבה פסוקים כאלה בתנ"ך. כולם עומדים, מתחילים לבכות, ויסעו כולם. מה? בנות. בנות. ממש מה?
זה ממש סוגיה קשה, אני צריך לעשות כמו חרי
לפן. אתה ראית פעם דבר כזה?
תמיד התקשורת
מסוימת. מה זה תקשורת?
לא התקשורת, תמיד המלכאים אומרים, והבגדים אומרים, תקחו את החבר'ה שלא ירמו אותם.
ברוכים, אני לא מותר לו לבכות. אבל זה עיסה, דוד והם ישראל את כולם הולכו. אני עיסה את כולו. אני עיסה את כולו, לא רוצה להדגים פה. מה זה בעיסה? מה זה בעיסה לעשות את כולם? ברוכים, בווליום. בווליום, ברוכים, ברוכים. זה נראה כמו שעות שהם בחרו. אז עכשיו בואו כוח לבכות, זה לא נגמר אותך 3 דקות. בטח שאתה לא מגיב את זה. יכול להיות חיבוק, מזלים דמעה, כן? זה מה של תואר היום. מצערי בהלוויות צבאיות רבות הייתי, אבל... אני מכיר הפוך מה אני מכיר. שאנשים... בלמוד גם זה יכול. כן, נכון, הבנות בפריסט בקרית קלים. כולם בחו, זה... זה אירוע שכולם בוכים בכל. מה, מצב כזה, גם בנות לא יכולים לצאת מה נושא כזה. וישא דוד אשר איתו את כולם ויבכו. ויבכו זמן. מה בכיינים עכשיו? קדימה להסתער, קודם כל, זה אנחנו, אם אנחנו רוצים לחנך את דוד, נשאלת השאלות, אנחנו רוצים שדוד יחנך אותנו. אנחנו צריכים להקשיב לו, זה התגובה הבריאית, הבריאה האמיתית, הטבעית, האמונית. אדוננו דוד, רוח אפינו, משיח השם. זה ככה, כשהשם מחיים, לא משהו מחיים, קודם כל כואבים. זה לא מחליש אותך, זה מה שמאפשר לך להיות, זה הדין העצמי, זה לא... זה להקשיב לאלוקים, כשאלוקים עושים לך משהו שמח, אתה שמח. כשאלוקים עושים לך משהו עצוב, זה עצוב, לבוא לציקלג, לראות את העיר סופה. זה לא יפה להסתעד, נכון? איפה קצת אנחנו משגם זו? זה גם יכול, נכון? מישהו היה צריך להגיד, הכל לטובה, ותתעדדו, ואת תהיו פסימיסטים, טוב, זה לא ביטוי אמוני, תראו את החצי המלאה, נכון? את הצד המאיר, ותהיו שמחים בחלקכם, זה כל מיני אמירות מאוד מאוד יפות, באמת יפות, אני סופר. אבל דוד, ויסע דוד והעם אשר איתו את כולם, דוד בכה, כל אחד יש לו בכה, אתם פותחים את תהילים, ואם אתם מקשיבים טוב, אז אתם מתחילים לבכות ביחד איתו. אבל פה יש איזה בערך, איזה 600 אנשים הרי נפש לוחמים, אנשים שראו הרבה גופות וחוו הרבה אובדנים בשדות הקרב. וכן הם בוכים, בקול גדול הם בוכים. בוכים, בוכים לכאב. הם יודעים לבכות, ויסע דוד והעם אשר איתו את כולם לבכות, אני מתכוון שיש פה איזה... מנסים כל הזמן להתקדש עם האמונה של דוד, שדוד אומר כמה שמסובך, כמה שקשה, השם פה, ולכן אני אבכה. אני אבכה כי השם אמר לבכות.
אמר לי, אבכה.
זה לא הולך שם. יש סידורים כאלה, אתם מכירים? כתוב בהם, אני לא מדבר, פעם היה מחזורים. כתוב, כאן צריך לבכות. אתם לא מכירים את זה? זה פעם, חבר'ה שלי ככה, כשאתם בשיעה רצו מחזורים כאלה, צחקו. כאן צריך אני התפעתי בכנסת שחלק גדול מהמתפעלים היו יוצאי שואה. עברו את ה... חלק עברו רק 500 מדורי גיהנום, רובם עברו את 7 מדורי הגיהנום. אחרי כל מי שעד 35 היה לו מספר על היד בערך. זה הייתה בכנסת. ואני בכלל לא הצחיק אותי מה זה כאן, כאן צריך לבכות. זה אנשים שכל החיים שלהם רוצו לבכות. כל החיים שלהם, ילדו הורים, אחים, ילדים, מזון. מה עשו להם? זה למדתם קצת על השואה. כל החיים שלהם רוצים לבכות, כל החיים שלהם לא מבינים איך הם שבו על השפיות. אבל אסור לבכות, למה אסור לבכות? הם מכירים את אנשי השואה, לא יודעים כבר, שהם לא דיברו, לא בחרו. כי ברגע שהם יבכו, ישר מוסד סגור, לא מחכים עד שלוש בכלל. העוצמות של הכאב שהם חמו איתם, יהיו כאלה מטורפות, אני יודע שגם לנו יש משברים. מאוד מציקים, נכון? אבל גם להם היו סיבות לצער. אם הם היו מביאים את זה ידי ביטוי, הם היו באמת מתפרקים לחתיכות. אז זה אסור לבכות. אסור לבכות, אסור לדבר, אסור לספר. מכירים את זה באיזכור. באיזכור היה לנו באיזכור. בתור ילד זה היה סוג אפילו של חוויה בשבילי, אבל חזן היה אומר, אני זוכר אם זה חזן. חזן היה אומר לזכור, ואז הוא היה מתחיל להגיד שמות המחנות. וכל מחנה שהוא היה אומר, וואו, היה כתוב בסידור, כאן בוכים. אם המשבר הגדול שלך זה מה? לא ניתן בדמעות. אז כתוב בסידור, כאן מותר לבכות, זה בדיחה, כאן צריך לבכות, אבל אם יש לך מה לבכות. אם אתה חש את הכאב, אז כן, כאן אפשר לבכות. אם אתה מתפוצץ מצחוק, ומישהו אומר לך, יאללה, אתה יכול לצחוק. אתה אסור לצחוק. יש מצבים שאתה מתפוצץ מבכי ואסור, אז במחזור כתוב כאן שחרר. לא בגלל שכתוב שמותר. בגלל שאני משתחרר. זה חלק מעבודת האלוקים. חלק מעבודת האלוקים, נכון, שאין כואב. כואבים יש. שנעריך כולנו ימים, יש דבר שנקרא הלכות אבלות. הלכות אבלות זה לא, אתם חלשים, אתם בעצם באופן יכולים. אבל פתאום מכל מצוות שבתורה, אבל אסור להניח תפילין, אסור, ואם הוא צדיק, אז הוא לא צדיק. עושה עבירה. עושה עבירה. אתה עונן פתאום מכל מצוות, לא עונן. עושה עבירה, מה אני צדיק? אתה צדיק, דבר אלוקים עכשיו אמרך, אני לא רצות. מה אלוקים? הכוונה האמת, הטבע הזה של העצב, זה לא הסתר פנים, אתה לא רחוק מאלוקים של המצוות. האמונה ממלאת לך אותם, והיא לא נוסחת איזה חיוך, וזחוח דעת על שפתותיך, הכל מתוקתק, הכל מסודר, הכל בשליטה, נכון. וגם הבאת בשליטה, וגם הכאב, וגם התחושות שהם... כל העולם מתרסק, הם חוזרים ומוצאים שהעיר שרופה, ואנשים לא נותנים משפט. אז התגובה הכי, תפסידו זמן, לא תפסידו זמן, זה לא קשור. דווקא בגלל שאלוקים פה, להפך, אם אלוקים לא היה פה, אז אתה חייב להיות חזק, ולא להפסיד שנייה אחת, ולהסתער על המלכים. גם קרה עבוד. אבל הרבה פעמים דווקא הצורך לעשות משהו, חייבים למצוא פתרון, חייבים, אתה לא נותן לעצמך מקום להכיל, להרגיש, גם לכאוב, גם לסבול, בגלל שאתה מפחד, כי אתה אומר, אלוקים לא נמצא. אם אלוקים לא נמצא, זה לא היה בשליטה אלוקית. ואז, או שאני אמצא פתרון, או שמה יהיה? ודווקא הפסוקים האלה, אני חושב, מלמים, אומרים לך מיוקד, ולא ממש, בריאש, אחרי זה נראה שלא כולם היו פה כמו דוד. אבל דוד ביחד איתם. הכל ברור לו של השגחה, הכל, לפעמים השגחה מובילה אותו למקומות מאוד מאוד כואבים, מאוד מאוד כואבים. ממיידלניק וטרבלינקה יצאו גם אנשים מלאי אמונה באלוקים. בהחלט יצאו. עם קושייה גדולה, קושייה גדולה, או כאב גדול, בלי קושייה. קושייה זה כשאתה חושב שצריך לתת לך תשובות. דברים שלא, אני לא מבין למה, נכון? אני לא מבין למה, לא מבין למה אסתר נפלה על משכמו של אותו הרי, לא מבין למה נותרתי מהבית שלושה ימים. וכשאני מגיע, אני לא מבין למה הכל נעלם, וזה המלאכים, גם בלי זה שיש להם סיבה טובה למקמה עם המלאכים. אז מי יודע מה קורה לנשים, לילדים ולילדות שלנו, שאנחנו הם חיים בכלל, או מתעלמים. אז קודם כל, ויסע דוד ואמא שלי טוב, ויבכו עד אשר אין להם כוח לבכות, מכיוון שוב שהם יודעים... יודעים... שאלוקים פה אז הם בוכים, אלוקים מתוך הבכי, ויש להם כוח, ויש להם כוח, ובחור, 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 רק... וגם דוד באופן אישי, ושתי נשי דוד נשבו, החינום הישראלית, והניגה יש נבל הכרמלי. מה השעה לפי זה נחליט שנמשיך?
שתיים.
אז כל טוב. תודה רבה.